כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גת.
I am sure that this, my coronation, is not the symbol of a power and a splendor that are gone, but a declaration of our hopes for the future. And for the years I may, by God's grace and mercy, be given to reign and serve you as your queen.
כן, שמענו עכשיו את קולה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, עוד מעלתה, המלכה אליזבת השנייה, וזאת הקלטה מיום הכתרתה בשנת 1953, שזה אומר לפני 65 שנה. ואנחנו כאן באולפן, נתינים פשוטים, לא זורם בנו דם כחול, המקסימום שיושבים כאן זה דוקטורים. שלום לדוקטור דוד גורביץ'.
היי.
שלום לדוקטור דן הרב.
שלום, מעלתו.
ואני יונתן גת, והיום אנחנו, תודה דן, והיום אנחנו מדברים על גיבורה היסטורית, לא? כנראה אחת האנשים האיקוניות ביותר בתולדות האנושות היא בבריטניה, נצח נצחים, גם היום, למרות שאנחנו לא תמיד בטוחים מהו פועלה בדיוק, כי אתם יודעים, אנגליה נשלטת על ידי פרלמנט וראש ממשלה, לא על ידי מלך או מלכה. עדיין כולם נושאים עיניים אליה, אל המלכה.
יונתן, אני חושב שאתה מאוד דייקת בדברים. אנחנו תמיד מדברים על גיבורי תרבות כאנשים שאנחנו יכולים להגיד משהו על פועלם, אנחנו יכולים להגיד מה הפך אותם לגיבורי תרבות, אנחנו יכולים לתהות על זה כמובן, אבל יש שם משהו.
כן.
אליזבת, המלכה, היא מלכה מתוקף קשרי דם. היא נולדה. זה הדבר האחרון שהיא עשתה כדי להפך.
וגם זה יצא לה במקרה, נכון, כי זה עבר נכון. שם דרך ה...
ואז נשאלת השאלה אם כן. יש לה מקום בתוכנית שלנו. אני חושב שהיא בוודאי יש לה מקום, בגלל דברים שעוד נדבר עליהם. אתה פתחת בטקס ההכתרה. אתה יודע, טקס ההכתרה זה היה טקס טלוויזיוני, אחד הדברים הראשונים שאנגליה ראתה בטלוויזיה. אני חושב שאנחנו לא יכולים לנתק את זה. אנחנו כן. מדברים על מלוכה בעידן תקשורתי. אנחנו מדברים על מלוכה בעידן של מדיה חדשה, ואני חושב שיש לדבר הזה כמובן קשר עצום, לצד המסורת, לצד הנטייה הזאת של הבריטים להריץ, לא רק הבריטים, זה כבש את העולם, כן? להריץ את בית המלוכה הזה, לרחל עליו, לעקוב אחריו מקרוב, זה פשוט מדהים, העוצמה שיש לטקסים, המשמחים כמו חתונות ולידות, וגם העצובים כמו לדוגמה מותה של דיאנה והלוויה, משפחה שמהלכת קסם על העולם המערבי, ולא רק המערבי, כמו שאמרת, 66 שנים.
טוב, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, היא הופכת לגיבורת תרבות, ממה שהיא הצליחה לא להפסיד את השלטון. כל הזמן מדברים על זה, בכלל יש מקום לשלטון שבעידן של פרלמנט ובעידן של דמוקרטיה, וכזאת היא אנגליה. זאת אומרת, עצם זה שהיא הצליחה הייתי אומר, להחזיק את המעמד ואת היוקרה של בית המלוכה, ולא לגרום לכך המלוכה תדרדר לאורך אותם 65 שנה, זה כבר הופך אותה לאיזה בעלת מקצוע ביחסי ציבור של בית המלוכות. לגבי היכולים שלנו לתקסים, לדברים מלכותיים, להפגנות, זה חלק מהעולם הילדותי שכולנו זקוקים לעולם של אגדות, של פרי טיילס, והמלכה מייצרת את זה. זה רק מראה לנו עד כמה אנחנו אינפנטילים בדרישות הבסיסיות שלנו מהחיים, ולא מוריד, כי הוא זה בגדולתה של אליזבת השנייה. הדבר השלישי שרציתי להגיד, שהכל החנוק הזה מלא החשיבות העצמית, המעודן ועם הצנוע המגוחך הזה ששמענו, מזכיר לי עוד כל אחד ששמענו בתוכנית הזאת. ואת מי הוא מזכיר לי? לא במקרה, יש דמיון ביניהם. מרגרט תאצ'ר, ככה היא בדיוק מדברת, באותו סגנון של בריטיות, של סגנון אליטיסטי גדול, חזק, שמתיימר להיות צנוע, I'm your servant וכיוצא בזה. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, שזה חלק מהפרודיה על העם הבריטי. כלומר, אחד הדברים, יש המון דברים טובים. אחד הדברים שהם בלתי נסלחים לגבי העם הזה, שיש לו המון הומור עצמי ופרודיה, למשל, רבים, מונטי פייתון ואחרים. אז זה בעצם ההתמוגגות שלו מהלא כלום הזה שלו. הוא גם צוחק על עצמו וגם מתמוגג מהדבר הזה עצמו. זאת אומרת, העובדה שהצליחה עדיין לתחזק את בית המלוכה, הופכת אותה באמת לבועת מלכות מפוארת ומעניינת כקוריוס.
אליזבת אלכסנדרה מרי ווינסדו נולדה בשנת 1926 לדוקס ולדוקסית מיורק, ובכלל לא הייתה אמורה להיות מלכה. דודה, אדוארד השמיני, היה המלך, אבל התחתן עם אישה גרושה אמריקאית ונאלץ לוותר על הכתר שהוא עבר לאחיו. אביה של אליזבת, וכך היא הפכה ליורשת העצר. בזמן מלחמת העולם השנייה היא הייתה נהגת אמבולנס. היא הוכתרה כמלכת אנגליה בשנת 1953 ושברה את השיא ביותה המלכה לאורך התקופה הארוכה ביותר בתולדות המונרכיה הבריטית, 65 שנים. בעלה הוא בן דודה השלישי. הספורט החביב עליה הוא מרוצי סוסים, והונה מוערך ב-310 מיליון פאונד. ועוד דבר אחד, הרבה שנים שבנה, הנסיך צ'רלס, מכין את עצמו לרשת אותה ולהפוך למלך בריטניה. אלא שאליזבת מזמינה אליה בכל שבוע לשיעור על מלוכה את הנכד וויליאם.
יונתן, אני חושב שאנחנו בתוכנית הזאת יכולים לדבר על גיבורת תרבות מאוד מאוד ייחודית, כי נדמה לי שכל מה שנוכל לומר עליה יהיה רק ברמת הדימוי. אנחנו יודעים על אליזבת, גיבורת התרבות שלנו בתוכנית הזאת, מעט מאוד. ויחד עם זאת היא מעסיקה מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים ברחבי העולם. אתה יודע שהיא בעצם המנהיגה הכי ותיקה בתבל. אתה יודע את זה. זה כן. הבן אדם שהוא המנהיג הכי ותיק בתבל.
בת 92 ליתר דיוק.
ובאופן פורמלי, בעצם שולטת לא רק באנגליה, היא שולטת בכל מדינות חבר העמים הבריטי. זאת אומרת, מדובר במאות מיליוני בני אדם שהיא המלכה שלהם. ויחד עם זאת, אנחנו כמוהם אגב, יודעים מעט מאוד עליה. אנחנו צריכים להיות עסוקים בשאלה, איך יכול להיות שאנחנו מתעניינים בה בזמן שאנחנו לא יודעים עליה דבר? מה יש, מה סוד הקסם המלכותי? אני חושב שזה הדבר שאנחנו צריכים לעסוק בו. מה פתאום בחרנו לדבר על גברת שאנחנו יודעים עליה אפס?
אין בעיה, זה כמו תוכנית הסיינפלד, נדבר על כלום.
כן, אני חושב שהמקום של המלכה בתוך התרבות הבריטית, הוא ברור, זאת אומרת, המעמד של בית המלוכה, אופן הפופולריות העצומה, תשומת הלב שבית המלוכה והמלכה מרכזת אליה, המקום שלה בתרבות הפופולרית, שזה נורא, דבר נורא מעניין, בשנים האחרונות יצירות מופת, קולנועיות, טלוויזיוניות שממקמות את הארמון במרכז הסיפור. יש פנטזיה עצומה לדבר הזה שנקרא מלך, לדבר הזה שנקרא המלכה. הפנטזיה הזאת, הרצון של אנשים, תראה, זה מתחבר לאותם מקומות שהם גדולים מהחיים. זה אולי השריד האחרון שאנחנו יכולים באמת לראות במו עינינו שקשור לאותם אגדות ילדים. אין כבר דוקסים ורוזנים ונסיכות ושלגיות ואין, מכיפה אדומה, אין. מלכה יש, מלכה יש, ואני חושב שאנחנו נאחזים בפנטזיה הזאת. זה ברמה, הייתי אומר, הכי רגשית. אני חושב שבאופן ספציפי, אם נדבר על אנגליה, אני חושב שהמלכה היא הדבר שמזכיר להם מי הם היו פעם. הם פעם היו אימפריה, והיא קשורה לתקופה הזאת. התקופה הזאת נגמרה. המלכה עדיין לא נגמרה. ובאיזשהו אופן, כשהבריטים חושבים על עברם המפואר, נדמה לי שהם נאחזים בשולי גלימתה של המלכה כמוצאי שלל רב.
וזה נראה מטורף, העניין הזה של אחז בשלומי גדים, אתה כמין פתרון, או כפרס ניחומים הזה של האימפריה, להפך, אם אני הייתי בריטי, הייתי כל הזמן שמעריץ את המלכה, רק מבין כמה אני מעריץ על ריק, משהו שלא קיים בכלל.
נכון, זה לא רציונלי.
ולא רציונלי, לגמרי רגשי, וזה מראה לך על צרכים באמת בתחום הרגשי לגמרי. אגב, זה לא צרכים שכולנו לארץ ממלכים, זה בעיקר צרכים של הבריטים, נו בוא נגיד, איפה שהם ממליכים, אני בכלל לא מרגיש צורך שיהיה פה מלך ישראל שיבוא, אני חושב שיהודים משיחים חושבים על מלכות, לא אנשים שרוצים על דמוקרטיה, אבל זה החלום הרטוב שלי, למה אין מלך בישראל, ולמה אנחנו ממשיכים עם מלכות דוד, לא נראה, נראה כמו אומות עירוף, מצד שני, זה סוג מסוים של אנשים שמעסיקים פנטזיה, בריחה מהמציאות ורצון בבידור, אני חושב שהקוד שלה הוא בידורי בלבד, כלומר, לתאר את החגיגות הגדולות של החתונות, של הנסיכים, של הביקורים, מה להגיד לנסיך, מה לא להגיד לנסיך, מה אפשר לעיתונאים לכתוב, איך תדבר עם נסיך, איך תקול לנסיך, איך תוצאת, מין חנה בבלי של פעם לענייני נסיכים. כלומר, זה מאפשר לנו לשגות בשטויות, לחלום חלומות, להתעלם מהבעיות הפוליטיות, ולהיכנס לאותו עולם של אגדות שדני דיבר עליו, אם לא, כמי שחייבים משהו למלכה שלנו, לפחות אנשים שמשתקדים עליה בטלוויזיה. זה טו.
She's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Yeah, someday I'm gonna make her mine. Do 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 do. Wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Yeah, yeah. Someday I'm gonna make her mine. Do 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 do. אתם יודעים, אנחנו לא מדברים על מלכים אחרים. יש עוד מלכים בעולם. יש מלכת הולנד, יש מלך שוודיה, אבל הם לא מעניינים אותנו.
מלך בלגיה.
מלך בלגיה, פיליפ קוראים לו דרך אגב.
לא מתעניינים, רק במלכה אליזבת השנייה.
כן. למה זה?
טוב, אני חושב שזה די ברור. מה מעניין בבלגיה? תחשוב. אבל המקום הכי מגוחך בעולם, שדה תעופה שבדרך כלל מחליפים טיסת ביניים, אם רוצים להגיד איזה מקום אחר.
ושוקולד.
או מקום ושוקולד, לאונידס או שוקולד אחר, זה פחות או יותר, באמת אחד הערים המכוערות בעולם, באמת.
בריסל.
כן, בריסל לא מעניין אותנו, חוץ מהשוקולד אין שם שום דבר, פיליפ היפה או פיליפ כמכוער, מלך הבלגים לא מעניין אותנו, גם מלך הולנד לא מעניין, או מלכת הולנד, אנחנו לא יודעים אם זה מלך או מלכה, או דודה או סבתא. אז לשאלה, זו שאלה במקום לדעתי, שממלכת בריטניה תמיד מעלרת עלינו כסף. זה האנגליות, זאת האימפריה, זה הגינונים, זאת הארץ ששלטה בעולם כולו בעצם, זה האנגלית, זאת התרבות שלנו, זה ערס התרבות המערבית, אתה מבין? כן. לא רק ערס, כולם הם תרבות מערבית, אבל פה זה הארדקור תרבות מערבית. זה היחס בין האנגלים לאמריקאים, זה היחס בין הנוקשות הבריטית להומור הבריטי, זה היחס המיוחד שלנו לבריטים, כי היה פה מנדט בריטי, זאת ארץ שהוצבה על ידי התרבות, על ידי המשפט הבריטי, בכל מיני סיבות,
כן.
על כל אלה, ועוד רבות אחרות שלא מניתי כרגע, מפאת קוצר זמן, אנחנו מעריצים כל מה שקורה בבריטניה, אז בין השאר, טקסיות מופלגת כל כך, איך נעבור עליה בשתיקה?
אני מסכים שזה מאוד קשור לגודל, אתה יודע, יש משהו פתטי במלך של... משהו קטן, של איזה אחוזה, או של איזה נסיכות, זה פתטי.
נסיך מונאקו, זה מעניין אותך. אתה...
בדיוק, אז, ופה זה מתיישב נכון, זאת אימפריה, זה גודל, ועם אימפריה, אנגליה, ועם אנגליה,
בהשפעה, מלכה. השפעה תרבותית רבה.
נכון. אני חושב שיש עוד עניין, וזה באמת הנושא של מיתוג. אני זוכר את עצמי כילד אוסף בולים. אין בול של אנגליה שהדיוקן, של המלכה לא נמצאת עליו. עוד לפני שידעתי שמי זאת, כן. עוד לפני שידעתי שקוראים לה המלכה אליזבת, היא כבר חלק מן הדבר הזה שנקרא הבול של אנגליה. זאת אומרת, הייצוג של אנגליה בתקופה שאין טלוויזיה, בתקופה שאין...
49 סוגים של מטבעות, ועם הפנים שלה.
בדיוק, זאת אומרת, יש פה מאמץ עצום...
אני גם זוכר אותם מהבולים.
יש פה מאמץ עצום להנחיח את הדמות הזאת, כן? שבעצם מלווה אותנו...
בשטרות גם, נכון? בשטרות כסף.
אז אני חושב שזה באמת השילוב הזה של גודל ועוצמה סימבולית, נקרא לזה ככה. עוצמה סימבולית שבאה לידי ביטוי בכל הייצוגים האלה.
אז היא אחד מהייצוגים של אותה תרבות קפיטליסטית כאילו חילונית, אבל נותנת איזשהו גוון כאילו חצי דתי, חצי מלכותי, חצי אגדי כזה. זאת אומרת, בדמוקרטיות ענקיות כאלה, אין לנו דוגמאות כאלה לחיים טקסיים כל כך. שמצד אחד גם מביאים אותך לאיזה סוג של התפעלות, מצד שני יכולים להביא אותך לסוג של גיחוך. אז בשני המקרים יש לך עניין באנגליה, אם כאובייקט לגיחוך ואם כאובייקט להרצה. מכאן ומכאן אתה ממשיך לחזות בכל טקסי ההכתרה של הנסיכים למיניהם, וכל מיני ביקור של נסיך בישראל הופך להיות להפנינג של כל ההמונים ברוטשילד רצים אחרי הנסיך האחרון שמשתקשק שם עם ההמונים.
אתם יודעים, בית המלוכה מופיע תדיר בצהובונים הבריטיים, וזה ידוע שהטבלואידים האנגליים הם אולי מהמרושעים בעולם, הם לא מתביישים להציג תמונות עירום בשער, ופפרצי כזה ואחר, והרומנים והבגידות, ותמיד אומרים, וואו, כמה זה פוגע בתדמית של המלכה, וזה סודק את הקסם ואת הממלכתיות, אבל יכול להיות שבלעדי הטבלואידים האלה לא היה כל כך מעניין להתעסק במלכה ובמשפחה שלה. זאת אומרת שאולי זה משהו שקצת מתחזק את ה...
חד משמעית, מה שמייצר את העניין זה בדיוק המתח הזה, שבין המעטפת, המקודשת, הנשגבת, הפנטסטית הזאת, לבין היום יום שבו הטבלואידים האלה מציגים אותם כאנשים רגילים, בוא נגיד, הם לא עושים שום חטאים יותר גדולים מאנשים רגילים, רק ששמים את זה בפוקוס, זה נראה לנו נורא. אבל זה בדיוק מה שאמרת, אני חושב שזה מה שמחזיק את המעמד של בית המלוכה בתרבות הפופולרית, זאת אומרת בתרבות. אחרת הם היו זניחים, הם היו לא חשובים, ואז באמת ההתנגדות שאנחנו יודעים שקיימת, הרי קיימת גם התנגדות לקיומו של בית המלוכה.
נכון.
קיימת התנגדות.
רואים את זה בכל מיני סקרים.
זה דבר מאוד יקר, זה דבר מאוד ארכאי, זה דבר מיותר. בסופו של דבר, בעולם העכשווי, זה דבר מיותר. ובכל זאת, הוא לא מיותר אם הוא מייצר כל כך הרבה עניין, אם הוא מייצר כל כך הרבה מתח. לכן, מה שאמרת הוא מאוד נכון, לתקשורת הדורסנית הזאת, או החודרנית הזאת, יש תפקיד עצום בהנחחה של בית המלוכה בדמיון הציבורי.
זה איזון עדין בין רצון לקדושה לבין רצון לביקורת. אז דווקא זה מחזק את בית המלוכה, כי אומרים מצד אחד, הוא אובייקט לאגדות ולפנסי, ומצד שני, זה דמוקרטיה, אנחנו לא עושים להם הנחות, ואחרון שבנסיכים ירדוף אותם עד יום אותם, עיין ערך דיין המסכנה. כלומר, הציבור זכותו לדעת והוא ידע הכל, והסתירה הפנימית הזאת בין ביקורת קיצונית לבין סגידה והערצה, היא זו שמחזקת את בית המלוכה.
ואיתנו מי שמכיר היטב את בית המלוכה, כי הוא מסקר את המקום כבר הרבה מאוד שנים, שלום לאורן הארי.
ועוד לפני שסיקר אותו, סתם מתוך עניין.
כן, עורך חדשות החוץ של אתר וואלה, ואני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו בעצם יודעים על האישה הזאת? אליזבת השנייה, מעבר לפני הפסל האלה והמבט הזה היציב, איזה מין אישה זאת בכלל?
התשובה היא שאין לנו מושג. אנחנו לא יודעים, אלה אנשים שהם מתוכנתים מרגע הלידה להתנהגות מסוימת.
כן.
הם גדלו לתוך החינוך הזה שבא ואומר שהיא ידעה שהיא תהיה מלכת אנגליה, מלכת בריטניה, אז עוד הייתה אימפריה אפילו בגסיסתה, והיא יודעת שהיא ממלאת את התפקיד הזה. עכשיו זה נכון שזה לא העידן של היום עם הרשתות החברתיות וכמויות הפפרציה אינסופיות וכך הלאה, אבל גם אז זה היה משהו שאתה לובש אותו כמו חליפה. תחשוב על העניין הזה, שאתה גדל בסביבה שאתה יודע שלעולם, לעולם, אתה לא תוכל להיות ספונטני, לעולם לא תוכל סתם להתרווח, לעולם לא תוכל להופיע בציבור שלא במיטבך, לעולם לא תוכל לומר מילה שלא נמדדה ונשקלה באלף זוויות שונות, לא יקרה הדבר הזה. מה זה עושה לאדם? זה ברמת הבלתי נתפס, אבל אנחנו יודעים מעט מזער את מי היא חיבבה יותר, את מי היא חיבבה פחות. תיאורטית, אנחנו אפילו לא יודעים למי היא מצביעה, אם היא מצביעה, אנחנו לא יודעים שום דבר שהוא, מעבר לחזות.
יכול להיות שהיא חסרת אופי בעצם? שהיא כאילו בלנק כזה.
פרווה, אתה אומר.
פרווה, כן, שהיא... בלנק. מרוב גינונים ומרוב מסורת ומרוב...
יכול להיות, תשמע, אינטלקטואלית זולה היא לא, על פי כל מה שאנחנו יודעים. היא לא מעולם שמה את חותמה בתחומים של תיאטרון, של ספרות, של קולנוע שאנחנו יודעים על זה. היא ראתה את חובתה, והיא ממלאת את חובתה בתחום הפוליטי, בתחום של השארת בריטניה מאוחדת,
כן.
בתחום של מילוי הדברים של ממשלת הוד מלכותה וכך הלאה.
אבל אני רוצה לשאול לך משהו, אתה דיברת על הרעיון הזה של לבוש חליפה רשמית, כמו איזה סוג של, של כזה...
שריון.
שריון כזה. האם באנשי בית המלוכה לא מנסים להתחבב קצת על העם? תראה למשל את הנסיך עכשיו שמבקר במקומותינו, הוא מתרועע עם אנשים פשוטים כמונו, בשדרות רוטשילד, הוא נמצא בים, הוא נמצא...
כדורגל.
הוא משחק כדורגל, הוא בועט, הוא מוריד את העניבה, הוא לא מנסה להיות ספונטני?
אתה צודק לגמרי.
מה אתה אומר?
וזה בדיוק חלק מאותו שריון, רק השריון השתנה עם הדורות. פעם מלך היה מורם מעם, וגם אליזבת בזמן מלחמת העולם השנייה היא נהגת אמבולנס בבליץ, והיא ואבא שלה מסיירים באיסט אנד המופגז על ידי הנאצים, אבל זה חלק מאותה הופעה. נכון, המלך היום צריך לעשות גם את הדברים האלה, אבל בכל מקום ואתר הוא נשאר הנסיך, הוא נשאר זה שעושה את הדברים, הוא נשאר זה שמקדם את המותג בית וינזור ואת המותג בריטניה הגדולה.
אורן, במדיניות הבריטית בכל זאת המלכה היא ראשת המדינה.
נכון.
אז אני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות, או בוא תסביר, בעצם מה התפקיד שלה האמיתי בתוך ניהול המדיניות הבריטית, ואם אתה תגיד לי שאין לה תפקיד, האם זה אומר שאם לא תהיה מלכה, האם המדיניות הזאת תשתנה באיזשהו אופן? האם בריטניה תהיה שונה מבחינה דיפלומטית, מבחינה מדינית?
בריטניה תהיה שונה בכמה דברים, אבל זה נכון. אם אתה מוריד את בית המלוכה, כמו אם אתה מוריד, אני יודע מה, במדינה בעלת משטר פרלמנטרי את הנשיא, שהוא גם משרה טקסית, אז כן, המדינה ממשיכה לתפקד כאילו לא קרה שום דבר. אבל יש לה כמה סמכויות חשובות. ראשית, בוא נלך למשבר קיצוני, היא ראש הצבא.
כן.
הצבא מציית למלכה באופן עקרוני. שוב, יכול להיות משבר חוקתי, זה לא ממש יקרה. היא זו שחותמת על צווים כמו שעושה נשיא במשטר פרלמנטרי. שוב, זה לא אמור לשנות, אלא אם כן לפתע הנשיא מחליט שיש צווים שעליהם הוא לא חותם. וראינו דברים דומים בפולין, בהונגריה, בתקופות האחרונות, כאשר המשטר הפרלמנטרי הולך ונהיה יותר ויותר סמכותני. לגבי דברים אחרים, היא סמל. היא סמל הממלכה. בריטניה גאה במורשת שלה, של בתי המלוכה, זה אפילו לא בית מלוכה אחד, והיא מהווה את הסמל המחזיק את הדבק הזה. תחשבו על העניין הזה, שאין למעשה שום בריטי חי שזוכר עולם בלי אליזבת. יש מעטים מאוד שזוכים עולם בלי אליזבת על כס המלוכה. אז כן, יש פה את ההמשכיות, יש פה את היציבות, יש את הנאום של חג המולד, יש את, את הארמון וה-changing of the gods, זה חלק ממה שעושה את בריטניה, זה חלק ממה שמביא את התיירים, זה חלק ממה שעושה את הממלכה. תחשוב על בריטים דגולים בהיסטוריה, בלי שום ספק, נמצא את צ'רצ'יל ודרווין וג'יימס קוק ורבים אחרים, ושורה של מלכים שהם מה שעושה את בריטניה. הם עובדים על הדבר הזה והם עושים את זה טוב.
אורן, מה קורה ביום? אנחנו מאחלים לאליזבת השנייה עד 120, אבל היא כבר בת 92.
תשמע, להתחשב בגילה עד 120 זה קצר. להתחשב באיך שהיא נראית. היא יותר מ-92. כן, היא 92-93.
מה יקרה ביום שאחרי, לדעתך?
זו שאלה גדולה. ראשית כל יהיה באמת הלם, מכיוון שהיא זו שהעבירה את בריטניה מימי הגדולה של מלחמת האחרונה, בעצם שמימי הגדולה של מלחמת העולם השנייה, דרך הצנה אחר כך ופירוק האימפריה אל בריטניה המודרנית והחדשה. כל הדברים האלה היו בזמן כהונתה, זה היה במשמורת שלה. הביטלס ופירוק האימפריה והגעת המאגרים והברקסיט וכל הדברים האלה. עכשיו, אחר כך, היא אומרת, ובינתיים זה ההגדרה, שהיורש שלה הוא צ'ארלס. צ'ארלס הוא אדם לא אהוד, מאוד לא אהוד. נכון שגם פה היה לו איזשהו תיקון, והיום קצת מקבלים יותר אותו ואת קמילה אשתו, אחרי האהדה המטורפת לדיאנה המנוחה, עדיין מרבית הבריטים היו מעדיפים שיהיה פה דילוג על דור, ושהמלוכה תועבר ישירות לוויליאם.
יהיה דילוג לדעתך? כי אמרנו בתחילת התוכנית שהיא מעניקה שיעורי מלוכה לוויליאם.
בהחלט, היא מעניקה שיעורי מלוכה לוויליאם, כמו שהיא עשתה לאבא שלו. כל שבוע על כוס תה יושבים ומשוחחים על שורה של דברים, על מה זה אומר להיות מלך אנגליה, מה זה אומר להיות בן למשפחת וינזור. כל הדברים האלה הם לא מובנים מעליהם, וזה הוא מקבל את השיעור מהטובה ביותר שיש בעולם כולו. עכשיו, צ'ארלס רוצה להיות מלך, הוא משתוקק לזה, יש לו תוכניות, יש לו רצונות, יש לו מחשבות בתחום הארכיטקטורה והאסלאם ומה לא. להגיד שכל הבריטים מזדהים איתם, לא בדיוק, הם די חוששים ממה שנקרא המוזרויות שלו.
כן, אז מה יקרה?
אני לא מניח שאנחנו נראה איזה דרמה שייקספירית של הדחת המלך. עברנו את התקופה הזאת של ריצ'רד השלישי והמלך ליר ומה לא, אבל זה שאלה, אנחנו לא באמת יודעים מה אליזבת עומדת לעשות ואיך זה יתקבל. היא לא רוצה, אני מניח, לפגוע בבנה. הערכה שלי, היא תעשה את מה שנכון לבית וינזור באותו זמן, מה שנכון לבריטניה. תחושת החובה מניעה את האנשים האלה מאוד.
זאת אומרת, אבל על פי החוק הוא היורש.
על פי החוק הוא יורש העצר, ואחריו וויליאם, ואחרי וויליאם לפי הסדר שלושת ילדיו, ואחריהם הארי. זה הולך אנכי.
ונגיד והוא מקבל את המלוכה, מה קורה בעצם לממלכה הזאת? זה יכול לקרות מחר.
זה כן, זה יכול לקרות מחר, וזה יכול לקרות גם עוד 4 או 5 או 7 שנים. בינתיים, אתה חושב על המושג נסיך, אתה לא חושב על אדם בן 70, שזו הסיטואציה, כן? יורש עצר אמור להיות זה שמחזר אחרי שלגיה או סינדרלה, כן? לא אמור להיות אדם קשיש שמיטב שנותיו מאחוריו.
יש שידוד מערכות.
יש שידוד מערכות, ומאוד יכול להיות שירצו לעשות דילוג שצ'ארלס יהיה מלך לכמה שנים, ואז יעבור אל וויליאם. יש הבדל גדול, אם אתה הופך להיות מלך בגיל 70, נניח שצ'ארלס יהיה מלך בגיל 70-75, או שאתה הופך להיות מלך בגיל 35-40, שיש לך עוד 40 שנה להסתכל קדימה ולתכנן. זה דברים
שונים. שנינו יודעים שמהסקר כולם היו בוחרים בוויליאם.
ברור, נכון, ואת הסקרים האלה גם יודעת אליזבת, היא יודעת בדיוק, ואני מניח שהיא חוששת למצב שבו צ'ארלס יעשה משהו בעייתי. שוב, לא שמלך יכול לעשות כל כך הרבה, אבל יכול להיות גם.
אורן הארי, אנחנו מכתירים אותך, ממליכים אותך פה בתוכנית כפרשן.
המוסמך לענייני בית המלוכה.
הציל הפרשנים לענייני בית המלוכה.
נכון מאוד.
אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
תודה.
תודה.
Goodbye, blooms rose. May you ever grow in our hearts. You are the greatest
replaced yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
ב-31 באוגוסט 1997, הנסיכה דיאנה נוסעת עם בן זוגה דודי אלפייד, הבן של המיליונר המצרי-בריטי מולחמד אלפייד, עוקבים אחרי הצלמי פפראצי, ובאחת המנהרות מתרחשת תאונה, ודיאנה נהרגת. הרבה מאוד קונספירציות מתחילות לצוץ בעקבות המוות הזה, ניסיון התנגשות, אולי זרועה הארוכה של המלכה, כדי לחסל את האישה שביזתה את הממלכה.
דיברה בחריפות נגד בית המלוכה, התראינה כן. לעיתונים, חשפה את, נכון. את רוע הלב של בית המלוכה, הצורה הנוקשה כן. והלא אנושית שבה הדברים מתנהלים, ולכן נעימה בעצם על, על הפופולריות שלה, וכמובן הייתה הרבה יותר פופולרית מהמלכה, זאת נכון. השנייה, הדבר שהוא בלתי נסלח.
והאפקט של הדבר הזה הוא קטסטרופלי לממלכה. בסקרים שנערכו באותה תקופה רואים ירידה של שפל באהדה לבית המלוכה. יש הרבה מאוד מחשבות על למה בדיוק דיאנה נהרגה שם, זה חשוד מדי. ואז באופן חריג המלכה יוצאת לציבור ונושאת נאום. בואו נשמע קטע ממנו.
Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. We have all been trying in our different ways to cope. It is not easy to express a sense of loss, since the initial shock is often succeeded by a mixture of other feelings, disbelief, incomprehension, anger, and concern for those who remain. We have all felt those emotions in these last few days. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys.
כן.
ואתה יודע למה היא נעמה את הנאום הזה? היא הדרישה של טוני בלר, שהיא תצא להמונים ותנסה להרגיע את הזעם. והיא ניסתה כביכול, הרי הרשים אותה שחוסר לב, חוסר רוע לב, הרי זו הייתה כאילו התגלמות אהבת האנושות, זו הייתה התגלמות האטימות. אז אמרו לה, לכי עד כסבתא כזה, תעמדי, תגידי, היא הייתה אקספשיונל, ובכל זאת, שים לב למחמות, נורא הייתי אומר מינימלי, היא אדם יוצא דופן, היא הייתה מאוד גיפטד מן וכולי, והיא עשתה דברים למען זה, כן. באמת אפשר להגיד את זה בצורה יותר נוגעת ללב, את ה, הייתי אומר את ההשתתפות שלה.
כן, אני לא חושב שמישהו האמין לנאום הזה ממש.
לא, בכל אבל... זאת לחצו עליו, אבל זה עשה כן, את שלו.
כן, אבל זה עשה את שלו.
הנאום הזה הרגיע את הציבור, כי הציבור רצה, דרש לקבל תגובה מבית המלוכה, מהדברים שאתה הקדמת אותם. אז היא ידעה להפעיל את המנופים האלה הפוליטיים, כדי לשמר את העוצמה ש... הייתה בסכנה של בית המלוכה הזאת.
אבל דוד, האיפוק הזה, זה חלק מהסממנים של המלוכה, לא? זה נכון, בדיוק נכון. הדבר, שברגעים מאוד מאוד קשים, אתה,
נכון.
אתה מצפה לאיזשהו משהו שהוא לא רגשני, לא נופל, לא חלש.
כן, נכון, אבל עדיין היא יכלה לא להביע חולשה או תחושה של היסטריה, אלא להביע, נאמר, יש מבחר עצום שלה בשפה האנגלית.
לגמרי, אתה צודק, אבל...
והיא לא השתמשה אפילו בחלק מהמבחר
הזה. אני חושב שהיא פעלה על פי הקודים שהיא מבינה שמצופים ממנה.
לכן היו קודים האלה, היו נוקשים וזכו להמון ביקורת. גם הנאום הזה, נכון שעושה יותר טוב מה שלא הייתה נואמת, אבל גם הוא זכה לביקורת.
אבל יש עוד משהו, דוד, יש עוד משהו. אני הקשבתי ללא מעט ספיצ'ים כאלה של המלכה האנגלית, שהיא אוהבת לתת אותם פעם בשנה, חג המולד.
מה זה צריך להרגל להזינה?
לא, לא, מתוך סקרנות, לקראת התוכנית שלנו. היא תמיד כזאת. זה אותו קול צנוני, יבש, מאוד מאוד מתון. אין פיקים אצלה. היא לא יודעת להוסיף, לטבל את זה. זה תמיד יבש.
היא לא כמו השדרנית של צפון קוריאה. זאת נכון. ועם זאת, לא רק צורת האבא, אלא גם מבחר המילים הוא הקובע, והיא בחרה במבחר מילים מאוד מינימליסטי, אותו טון יבש ואוטוריטטיבי, סמכותי ולא בכייני, אפשר היה להגיד קצת יותר, הייתי אומר, הבעצה. פשוט לבחור קצת במילים נוספות. אחת השפות העשירות בעולם היא אנגלית. לא השתמשה בה.
אתה מביע אכזבה, דוד, על משהו.
לא אני מביע, אני מביע על התגובה, ברור שאני מביע, לא היה לי ציפיות ממנה, אבל העם הבריטי התאכזב ממנה. היו תגובות מאוד קשות לנאום שלה, למרות שכמובן עדיף היה שהיא תנאם, מה שלא תנאם, כי אז הזעם היה בכלל. זה הגישה שלי, כאילו, וגם של העם הבריטי.
אני חושב שאתה מתקשה להבין את הפוזיציה שלה בתוך המרקם החברתי ה... היא לא הייתה אמורה לנחם בסיטואציה הזאת. היא הייתה אמורה... לא? אני חושב שלא. אני חושב שלא. אני חושב שהיא הייתה אמורה...
אז מה היית צריכה לעשות?
לשדר כוח, לשדר המשך שלטון. היא הייתה אמורה לשדר את ה...
הכל בתקתק הרגיל.
כן, את הממלכתיות, במילה אחת. את הממלכתיות שעומדת מעל הכל.
אני מבין מה שאתה אומר, אני דווקא חשבתי שהייתה צריכה להיות...
עומדת מעל הטרגדיה, עומדת מעל הרגע הזה, עומדת מעל האבל הקולקטיבי, עומדת מעל הכל, מעל הכל עומדת המלכה. והיא באה לידי ביטוי בכל המונוטוני, הרגיל, כבר 50 ומשהו שנים.
אני חושב שזה הייתה המגמה שלה, ואני רואה את זה לא לטובה, אלא לרעה, רעה מאוד.
אבל היא הצליחה, דוד,
היא הצליחה. היא הצליחה חלקית, היו אז את תגובות.
התדמית שלה השתקמה יחסית.
השתקמה קצת, אבל היו גם מאוד ביקורות, גם על מה היא אמרה ומה היא לא אמרה. וגם במסגרת התפיסה הסמכותית, אבל זה לא היה ברור שהייתה צריכה כאילו לשקם את הסדר, כי בריטניה עמדה על סף התמוטטות. אף אחד לא הייתה איזה מרידה בציבור, הפגנות ענק, לערוף את ראשה של המלכה כמו לואי 14, אני יודע. זה לא רצו לחזור ב-1789, בכיכר טרפלגר שם להביא איזה גילוטינה חדשה בסגנון בריטי עם התוצרת שלהם. אז זה לא היה מעט ככה שצריך להמשיך על יציבות, ומעל הכל זה היציבות והמשכיות ושיקום הסדר. זאת לא הייתה הנקודה. הנקודה הייתה כמה היא מסוגלת לנחם. כאן אני חולק עליך, כן תפקידה של המלכה בימים קשים, והיו ימים קשים, לנחם את האומה שלה. היא לא הצליחה בכך. אבל זאת האישיות, זה האדם, והרצון שלה לעשות אותה מסיכה של חוסר אנושיות וחוסר רגשיות, היא לא לטובה, היא לרעה. פעם הבאה שזה יקרה, כנראה לא היא במשמרת שלה, במשמרת של החנוך השני, של הבן שלה, שהוא גם הוא כבר מתקרב לבין 70, לא ילד כבר מה שנקרא, אז זה לא יעבור כל כך בקלות. יש מצבים שהאישיות שלה, הייחודית, לא כמלכה, אלא כאליזבת השנייה, אדם פרטי, משקפת את המצב, והמציאות שמשתקפת היא אישה בעייתית מאוד. אישה, לא מלכה. She keeps a moe chandelier in a pretty cabinet. Let the cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation you can't take care. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, but down to Geisha, my love.
she forgot she could care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder jeopardy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
אז אחרי כל מה שאמרנו על המלכה אליזבת, אני שואל את עצמי, איזו מורשת בדיוק היא משאירה, זאת אומרת, כמובן אנחנו מאחלים לשוב הרבה שנים של בריאות וצלילות, ושתישאר על הכס ככל יכולתה. אבל מה היא תשאיר אחריה? אנחנו יודעים שלאנגליה יש היסטוריה ארוכה מאוד של מלכים ומלכות, עוד מהמאה השמינית, וחלקם באמת הטביעו חותם משמעותי, כמו המלכה ויקטוריה למשל. מה אליזבת השנייה משאירה אחריה?
כן, יש הבדל בין המלכים האלה והמלכות הללו. המלכה ויקטוריה מסמלת תקופה שלמה, שנקראת התקופה הויקטוריאנית. תקופה שלמה של עוצמה בריטית אינסופית, אימפריאליזם ושליטה בריטית בכל מקום בעולם. קדמה מדעית שלא הייתה כמוה, אך גם שמרנות, דו-פרצופיות, ויחס כפול לחיים האישיים והציבוריים. עכשיו, אני בספק רב אם על מלכה אליזבת השנייה אי פעם יקראו תקופה על שמה. נראה לך שיקראו תקופה על שמה? ממש לא. זה בדיוק ההבדל בין המלכה ויקטוריה למלכה אליזבת השנייה. נכון, היא לא מצטיינת. בגיל 92 יש לו יכולה לחולל איזה נס ולחולל מהפך, לא יודע, לפתור במלחמה, ליצור שלום עולמי. אני לא נראה אחת מהדברים האלה באג'נדה שלה, ולכן שום תקופה לא תירשם עליה, וזה כל הסיפור.
יונתן, בהמשך למה שדוד אמר, אני חושב שצריך להסתכל על אליזבת השנייה כדמות שבעצם מחברת בין שתי תקופות מאוד דרמטיות בהיסטוריה הבריטית. תקופה אימפריאלית בתקופה הנוכחית. צריך לחשוב על זה בקונטקסט רחב, זה שבר מאוד גדול בהיסטוריה הבריטית, כן. של זהות. הזהות הבריטית מתפרקת ממדינה, מאימפריה, משליטת העולם, לעוד מדינה. יש דמות אחת שמלווה אותה, את בריטניה הגדולה, במעבר הזה. אני חושב שזה חלק מהעוצמה של אליזבת. היא הייתה שם בישנים הגדולות, היא הייתה חלק מן האימפריה.
כן.
והיא איתנו גם היום. עם הבריטים גם היום, בתקופות הפחות אימפריאליות, בכלל לא אימפריאליות, עם התקופות האלה של הברקזיט ושל התהייה מה הלאה ומה מקומה של בריטניה בכלל במפה הגלובלית וכן הלאה. אני חושב שגם הדבר הזה צריך להיאמר. עוצמתה גם בעובדה שהיא משמרת בדמיון איזשהו זיכרון מימים אחרים טובים יותר, גדולים יותר.
הגענו לשלב ההמלצות, וזה אומר שאם הגעתם עד לפה, אז כנראה המלכה מעניינת אתכם כמו עוד כמה מיליוני אנשים בעולם, ואנחנו רוצים להמליץ לכם על עוד דברים שקשורים אליה. אני רוצה להמליץ לכם לצפות בסרט דוקומנטרי שנקרא המלכה אליזבת, סרט משפחתי. זה סרט דוקומנטרי שיש בו מינוס אחד גדול, אבל יש בו גם פלוס אחד גדול. המינוס הגדול הוא שזה בעצם סרט שנעשה תחת שליטתה של המשפחה, תחת שליטת בית המלוכה. זה מינוס, כי הרי מן הסתם הוא הרבה יותר סטרילי. מצד שני, בגלל שהוא בא מבית המלוכה, הוא מפוצץ בסרטים נדירים מממש ילדותה של המלכה, ממש מנעוריה, רואים אותה שם הנערה ככה עליזה וצוהלת, ורעיונות עם כל בני הבית, ומדברים שם כן בפתיחות, ואפשר לראות גם את הצד הקצת יותר חמים של הבית.
יש שם צילומים מהתקופה שלה כנהגת אמבולנס?
יש שם גם צילומים כנהגת אמבולנס, כן? היות והיא כבר הייתה במשפחת מלוכה, היא לא הרי הייתה אנונימית. אז כבר אז שמו עליה את העין.
מצלמה.
כן, אז המלכה אליזבת, סרט משפחתי, אפשר לצפות בזה בחינם ב-YesVOD. דן?
כן, אתה יודע, בשנים האחרונות אנחנו יודעים שהמלכה אליזבת, יש לה טקס כזה שבו היא יושבת עם המשפחה והם צופים בטלוויזיה. אחד הדברים המרכזיים שהם צופים בטלוויזיה זה בסדרה הכתר. זאת הסדרה שאני רוצה להמליץ עליה. שתי עונות שהופקו עבור נטפליקס, בכיכובה של קלר פוי. סדרה שהיא דרמה היסטורית בעצם, על שנותיה של אליזבת בשלטון. אנחנו עדיין בשנות ה-50, אנחנו עוד לא הגענו בכלל אל השנים האחרונות. דרמה משובחת בעיניי, טלוויזיה מצוינת, שחזור היסטורי, וכמו שאתה גם אמרת, איזשהו ניסיון לראות את הצד האנושי של בית המלוכה, עם הרבה לדעתי גם איזושהי ביקורת על הדקנות בעצם, שכרוכה בתפקיד הזה, על הייאוש הזה, של להיות לחוד בעצם בתוך הכתלים של ההרמון הזה, לשלם מחירים משפחתיים ונפשיים אפילו, הייתי אומר, לא פשוטים, כדי להיות מלכת אנגליה. טלוויזיה משובחת בעיניי, סדרה נהדרת, ממליץ בחום, הכתר.
דוד?
אני אבטיע אתכם, אני אמליץ לכם לסרט של ג'יימס בונד, כי הוא הרי סוכן הוד מלכותה, וככה אני קושר את זה לאליזבת, היא הוד המלכות. עכשיו אני חושב שחלק מהגינונים האלה, הבריטים האלה, שאנחנו נייחסים אותם מאוד לאליזבת, ישנם גם אצל ג'יימס בונד בצורות אחרות לגמרי, ועם אותה תפיסה של, של, של מין, הייתי אומר, הומור עצמי מתנשא, שקיים גם אצלה, הוא קיים גם אצלו, כמו שהוא קיים בכלל בתפיסה הבריטית הזאת.
במיוחד אצל רוג'ר מור.
במיוחד אצל רוג'ר מור, וגם אצל שון קונרי, וגם אצל של אחרים, של ג'יימס בונדים אחרים, שהם יותר אנושיים, יותר עם חולשות בשנים האחרונות, עם דניאל...
קרייג.
קרייג, נכון מאוד. אז כדאי לכם לצפות באחד מהסרטים שהוד מלכותה אוהבת לצפות, שזה על סוכני הוד מלכותה, אנשי ג'יימס בונד.
סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו שרון לרנר, ליאל שינדלר ולשלומי בנתיה שהביאו אותנו כאן לשידור. ואם בא לכם עוד קצת מפתה בריטי, אז אתם יכולים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של גיבור תרבות, שם תוכלו למצוא גם תוכנית על מרגרט טאצ'ר. ואם תרצו לצחוק קצת מהומור בריטי, אז יש גם על ג'ון קליז. ואת הכל תוכלו לעשות ביתר קלות בעמוד הפודקאסטים ביישומון כאן אודי. אני מאוד מודה לך, סר דוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה לך, נסיך הכתר יונתן.
תודה רבה לעוד רוב עמותו דן הרב.
לא אוכל להתעלות על התואר שקיבלת. תודה יונתן, תודה דוד.
אני הייתי יונתן גט, ואנחנו נשוב בשבוע הבא עם גיבור נוסף. להתראות לכם.
להתראות.
להתראות.